שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין ת' במסכת שבת. נתחיל בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשיעורי הוצאה, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על האור, בחלק השני נדבר על הקלף. עכשיו נקדים שכשמכינים אור יש ארבעה שלבים בעיבוד שלו. בהתחלה, אחרי שמורידים את האור מהבהמה, מייבשים את האור באוויר. אחרי זה עושים מליחה, שזה לייבש אותו עוד יותר. אחרי זה משרים במי קמח, שזה להחליק את האור. ואחרי זה משרים במי אפצים, שזה איזשהו חומר שנוצר מחרקים שנמצאים על העצים, וזה גורם לדיו להידבק טוב יותר לקלף. ואחרי כל השלבים האלו, האור הופך מלהיות סתם אור של בהמה לקלף. והנושא שלנו זה אדם שמוציא אור, כלומר לפני שהוא הפך לקלף, לרשות הרבים, מאיזה גודל של אור הוא חייב. אז אומרת המשנה שהמינימום של אור שיש לו משמעות זה הגודל שממנו עושים מהאור כיס לשים בתוכו קמע. זה מה שכתוב במשנה, וככה גם אומר רב נחמן לרבה, והוא מוסיף ואומר שזה נכון לא רק לאור שכבר מלכו אותו, אלא גם לאור שעוד לא איבדו אותו, ואפילו לאור שבכלל לא תכננו לאבד אותו, גם שם השיעור זה קמע. ורב נחמן מוכיח את זה מתחום אחר, וזה מלאכת טובה. טובה זה שלוקחים סיבי צמר ומגלגלים אותם אחד עם השני עד שזה יוצא חוט, וכמו בכל מלאכות שבת, אם אני עושה טיפה אני לא חייב, צריך שיהיה לזה איזשהו כמות משמעותית. ומה הכמות הזאת? אם אני עושה חוט באורך כזה שנקרא מלוא רוחב סיט כפול, שזה יוצא באזור ה-16 סנטימטר, פחות מזה אין איזה משמעות. עכשיו אומרת המשנה בקופי עמוד ב' שהשיעור הזה נכון לא רק לגבי מלאכת טובה, אלא גם לגבי כל המלאכות שמובילות לאותה מלאכה. כלומר, שלפני שאפשר לטוות, קודם כל צריך ללבן את הצמר, כלומר לחבס אותו, אחרי זה צריך לנפץ אותו, אחרי זה לצבוע אותו, ורק אחרי זה טובים. אז גם השיעור של אותה מלאכות של מלבן, מנפץ וצובע, זה גם כן כדי שבסוף יצא חוט שהוא באורך של מלוא רוחב סיט כפול. אז מכאן אנחנו רואים את העיקרון של רב נחמן, שגם אם מדובר בדבר שהוא עוד לא מוכן, השיעור שלו הוא כמו בדבר המוכן. לכן כמו שהשיעור של אור שמלכו אותו הוא כדי להכין קמע, אותו דבר השיעור הוצאה של אור שעוד לא מלכו אותו גם הוא כדי לעשות קמע. זה רב נחמן. ועכשיו נראה על רב נחמן חמש קושיות ונחלק אותם לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה שלושה דברים שבהם שיעור ההוצאה של דבר שהוא מוכן הוא דווקא קטן יותר מהשיעור מלפני שהוא מוכן, שזה בניגוד למה שרב נחמן אמר שזה אמור להיות אותו שיעור. מה המקרים? מקרה אחד זה דברים שמכינים מהם צבעים, למשל קליפות אגוזים, קליפות רימונים, שבשביל להכין מהם צבעים משרים אותם למשל בשמן, והדין הוא שאם כבר ישרו אותם, אז שיעור ההוצאה זה כמה צבע שצריך בשביל לצבוע מזה דוגמה. כלומר, אם אני רוצה למכור למישהו איזשהו בגד צבעוני, אני קודם צובע איזושהי חתיכת בד בתור דוגמה שהלקוח יראה איך זה יראה, אז הכמות צבע שצריך בשביל הדוגמה, זה השיעור הוצאה של צבעים אחרי שהם כבר אושרו. לעומת זאת, אם מישהו מוציא בשבת את אותם סימני צבע לפני שהם אושרו, אז השיעור גדול יותר, וזה כדי לצבוע בגד קטן של זבחה שאישה שמה על הראש. זה מקרה אחד. מקרה שני זה בשיעור הוצאה של זרעונים, שאם מדובר אחרי שכבר זרעו אותם, אז אם למשל אני מוציא בשבילם זבל מרשות לרשות, אני חייב, אפילו אם אני עושה את זה, בשביל דבר אחד. רבי עקיבא אומר בשביל כלח כרוב אחד, חכמים אומרים בשביל קרישה אחת, בכל אופן מספיק בשביל דבר אחד. לעומת זאת, אם אני מטלטל את הזרעונים עצמם לפני שזרעתי אותם, אז השיעור הרבה יותר גדול. רבי יהודה בן בתיירא אומר 5 זרעונים, רבנן אומרים אפילו יותר, כמה שיש בגודל של קצת פחות מגרוגרת. בכל אופן, הנה עוד דוגמה שהשיעור לפני שמשהו מוכן הוא גדול מהשיעור כשהוא מוכן. ומקרה שלישי שראינו גם אתמול, אם אני מטלטל טיט מוכן, אז השיעור זה כמה טיט שצריך בשביל לסתום איזשהו חור קטן בתנור של הצורפים. לעומת זאת, אם אני מוציא מים בשביל להכין טיט, כלומר הטיט עוד לא מוכן, אז השיעור זה רביעית מים, שזה יותר. אז הנה שלושת המקרים או שלוש הקושיות שבהם אנחנו רואים שהשיעור לפני הוא גדול יותר מהשיעור אחרי, וזה בניגוד לרב נחמן שאמר שהשיעור של אור לפני שהוא בד ואחרי שהוא בד הוא אותו דבר. אלה הקושיות הראשונות, ועל כולם עונה הגמרא בצורה דומה, וזה שבשלושת המקרים שראינו אנשים לא טורחים בשביל להכין כמות קטנה. כלומר, אני לא אתחיל לערבב צבעים ושמן בשביל להכין כמות קטנה, אותו דבר טיט כמו שאמרנו אתמול, אותו דבר ללכת לזרוע, אני לא אלך לזרוע זרע אחד, אני אלך לזרוע כמה. לעומת זאת, אחרי שזה מוכן, שאז הטרחה קטנה יותר, אנשים כן טורחים גם בשביל שיעור קטן יותר. זה שם, אצלנו לעומת זאת באור, אנשים כן תורכים ומאבדים אור, גם אם מדובר בכמות קטנה של להכין קמע, לכן כאן באור השיעור לפני ואחרי העיבוד הוא אותו דבר, ואילו בשלושת המקרים הוא לא. אז זו הייתה הקבוצה הראשונה של הקושיות על רב נחמן, ותרצנו. שתי הקושיות הבאות הן ברבע התחתון של עמוד א', והן כבר לא קושיות על העיקרון של רב נחמן, שזה אמור להיות אותו דבר לפני ואחרי, אלא הן פשוט קושיות ישירות על השיעור שהוא אמר. קושייה אחת זה מעולה, שהוא אמר בפירוש שאור שלא איבדו אותו, הוא קורא לאור כזה מצא, השיעור שלו הוא לא כדי לעשות קמאה, אלא יותר קטן, כדי לעטוף משקולת קטנה של עופרת, אז זה קשה ישירות על רב נחמן, ועונה הגמרא, כשרב נחמן דיבר על אור שלא איבדו אותו, הוא דיבר על אור שכבר התייבש באוויר, ורק עוד לא מלכו אותו, ששם השיעור כדי לעשות קמאה. לעומת זאת אולה מדבר על אור שאפילו לא התייבש באוויר, כלומר הוא עדיין לח וטרי, ובזה באמת השיעור הוא קטן יותר כדי לעטוף משקולת. זו קושייה רביעית. הקושייה החמישית זה ממשנה בכלים וממראיתה שמסבירה אותה, שהיא אומרת שהשיעור הוצאה של אור זה בכלל לא כדי לעשות קמאה, אלא זה הרבה יותר מזה, 5 על 5 טפחים, וזה קשה לא רק על רב נחמן, אלא בכלל למשנה, כי אומרת זה לכאורה על כל אור, בין אם הוא מעובד, בין אם לא, שהשיעור הוא לא קמאה, אלא 5 על 5. עונה הגמרא, שם מדובר בקורטובלה, כלומר אור שעבר הרבה בישול עד שהוא התקשה לגמרי, עד כדי כך שכבר אי אפשר לעשות ממנו קמאה, אלא הדבר היחיד שעושים זה יושבים עליו, ולכן שם השיעור הוא 5 על 5. אז אלה היו הקושיות על רב נחמן ועל המשנה, וסיכמנו שהשיעור הוצאה של אור שעבר מליחה או גם לפני שעבר מליחה, בהנחה שהוא כן יובש באוויר, הוא כדי לעשות קמאה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני של השיעור אנחנו עוברים מלדבר על אור ללדבר על קלף. כלומר, אחרי שסיימו לאבד את האור וזה מוכן לכתיבה, מה שיעור ההוצאה? ולפני שנתחיל נקדים כמה הקדמות. הקדמה אחת זה שאחרי שהאור מוכן אפשר לפצל את זה לשתי שכבות. השכבה החיצונית נקראת קלף, מלשון קליפה. השכבה הפנימית נקראת דוכסוסטוס, ואם לא פיצלו את שתי השכבות, אז שתי השכבות ביחד נקראות גביל. שוב שנזכור, החיצונית זה קלף, הפנימית דוכסוסטוס, ושתי השכבות ביחד זה גביל. הקדמה שנייה זה לגבי כתיבת תפילין ומזוזות. נזכיר שבמזוזה יש קלף אחד ועליו שתי פרשיות, שמה ובעיה עם שמוע. בתפילין של ראש יש 4 קלפים נפרדים, בכל אחד פרשייה אחת, כשהפרשייה הכי קטנה זה קריאת שמה, זו הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, גם כן לגבי תפילין, מזוזות וספר תורה, על איזה סוג אור כותבים כל אחד מהם? אז מזוזה, אנחנו נראה בהתחלה שכותבים את זה דווקא על הדוכסוסטוס, בהמשך נראה דעה שאפשר גם על הקלף, בתפילין זה בדיוק הפוך, עקרונית כותבים את זה על הקלף, בהמשך נראה דעה שאפשר גם על דוכסוסטוס, ספר תורה, לכתחילה הכי טוב זה על גביל, אבל אפשר גם על השניים האחרים, קלף ודוכסוסטוס. שוב שנזכור, באופן בסיסי, מזוזה זה על דוכסוסטוס, תפילין זה על קלף, קל לזכור את זה כי גם בתפילין וגם קלף יש פי, אבל כמו שאמרנו בשניהם, בהמשך נראה שאפשר גם את השני. בספר תורה לכתחילה גביל, אבל אפשר גם על השניים האחרים, זו הקדמה שלישית, ועכשיו בואו ניכנס לסוגיה, נחלק אותה לשני סעיפים. סעיף ראשון, מה שיעור ההוצאה של מישהו שמוציא קלף? כשאני אומר קלף, זה דווקא קלף, כלומר לא דוכסוסטוס, לא גביל, אלא קלף. עכשיו נזכיר שבאופן בסיסי מה כותבים על קלף, לא מזוזות, אלא תפילין. אני אזכיר רק את הסימן שלנו, בקלף ובתפילין יש פי, ככה קל לזכור את זה. ממייל אומרת המשנה, מה שיעור ההוצאה של קלף? השיעור הוא הגודל שצריך בשביל לכתוב את הפרשייה הכי קטנה שבתפילין, כלומר קריאת שמע. זה במשנה, אבל הגמרא מקשה ממראיתא שאומרת שגם קלף וגם דוכסוסטוס, השיעור הוא כדי לכתוב עליו מזוזה, שלכאורה הכוונה היא קריאת שמע ובעיה עם שמוע, שזה כמובן גדול יותר. מה עושים? שתי תשובות. תשובה אחת אומרת שגם הברייתא בעצם מתכוונה לקריאת שמע, והמילה מזוזה זה לאו דווקא מזוזה שעל הדלת, אלא לפעמים כשאומרים מזוזה, הכוונה היא פשוט לפרשייה שכתובה על קלף, וכאן הכוונה היא פרשייה שבתפילין, כלומר קריאת שמע. זו תשובה ראשונה, והגמרא גם מביאה ראיה לזה מתחום אחר של תומה של כתבי הקודש, שחזל גזרו שכתבי הקודש וגם תפילין מטמאים את הידיים. לא ניכנס כרגע לסיבה של זה, בכל אופן רבי זכאי כשאומר שמה שמטמא זה רק הקלף עצמו, הוא קרא לזה מזוזה. אז זו ראיה וזו התשובה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי באותה ברייתא עצמה שכתוב שקלף דוכסוסטוס, השיעור הוא כדי לכתוב עליו מזוזה, שנייה אחרי זה כתוב שהשיעור הוא כמו המשנה שלנו כדי לכתוב קריאת שמע, וזה יוצר שתי בעיות. א', יש כאן סתירה פנימית בברייתא, וב', ברור שאם בסוף כתוב במפורש קריאת שמע, אז ברור שכשהברייתא אמרה בהתחלה כדי לכתוב מזוזה, הכוונה היא באמת מזוזה, ולא קריאת שמע. כלומר, הסוף של הברייתא באמת כמו המשנה שלנו, אבל ברור שתחילת הברייתא היא נגד המשנה שלנו. אז התשובה הראשונה יורדת, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה. וזה שהברייתא בעצם מדברת על שני דברים, על קלף ועל דוכסוסטוס. ברישא היא מדברת על דוכסוסטוס, שעל זה באופן בסיסי כותבים מזוזות, וממילא השיעור הוא כדי לכתוב מזוזה. בסייפה לעומת זאת היא מדברת על קלף, שעל זה כאמור באופן בסיסי כותבים תפילין, וממילא כאן השיעור הוא כן כמו המשנה שלנו, וזה כמו הפרשייה הקטנה של תפילין, כלומר קריאת שמע. זה התירוץ השני, ויוצא שלא קשה כלום. לסיכום, אם מישהו מוציא קלף, השיעור הוא כדי לכתוב קריאת שמע, כי על קלף באופן בסיסי כותבים תפילין, והפרשייה הכי קטנה זה קריאת שמע. אם מישהו מוציא דוכסוסטוס, על זה באופן בסיסי כותבים מזוזה, וממילא השיעור של זה, זה כדי לכתוב מזוזה, כלומר, קריאת שמע והיה עם שמוע. עד כאן הסעיף הראשון, למדנו מה שיעור ההוצאה של קלף ודוכסוסטוס. הסעיף השני זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן נתמקד בשאלה מה כותבים על כל אחד מהדברים. אז כאמור, כבר קדמנו וגם סיכמנו עכשיו שעל קלף באופן בסיסי כותבים תפילין, על דוכסוסטוס באופן בסיסי כותבים מזוזה, אבל השאלה היא האם זה הכרחי או שאפשר גם להפוך. והסוגיה מתחילה במימרה של רב שאומר דוכסוסטוס הרי הוא כקלף. ומה הכוונה? הגמרא מביאה שתי הבנות. ההבנה הראשונה תיקח אותנו לאורך כל העמוד, ורק בסוף העמוד נראית ההבנה השנייה. אז ההבנה הראשונה ברב זה שכשהוא אמר דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, הוא התכוון שכמו שתפילין כותבים על קלף, כך אפשר לכתוב אותם גם על דוכסוסטוס. זו ההבנה הראשונה, ועל זה נעשה עכשיו שני דברים. א', נראה שתי קושיות ונתרץ אותם, וב', לקראת סוף העמוד נראה ראיה לרב, אבל נדחה, ורק אחרי זה ממש לקראת סוף העמוד נעבור להבנה השנייה. אז שלב ראשון, שתי הקושיות על רב. הקושייה הראשונה זה משיעורי הוצאה. ראינו במשנה ששיעור ההוצאה של קלף זה פרשיית קריאת שמע, כי כאמור על קלף כותבים תפילין, וקריאת שמע זה פרשייה הכי קצרה בתפילין. עכשיו לכאורה לפי רב שגם על דוכסוסטוס אפשר לכתוב תפילין, אז לכאורה גם שיעור ההוצאה של דוכסוסטוס צריך להיות כמו בקלף, וזה קריאת שמע, והרי זה לא נכון. ראינו במשנה שרק בקלף שיעור ההוצאה זה קריאת שמע, ואילו בדוכסוסטוס ראינו בברייתא בסעיף הקודם שהשיעור כדי לכתוב מזוזה, כלומר יותר. זו הקושייה הראשונה, ועונה הגמרא, זה לא קושייה, כי באמת גם רב שאומר שאפשר לכתוב תפילין על דוכסוסטוס, גם הוא מודה שלכתחילה עדיף על קלף, וממילא שלכתחילה עדיף על קלף, ורוב האנשים באמת כותבים על קלף ולא על דוכסוסטוס, וממילא כשאנחנו שואלים במה אנשים משתמשים בדוכסוסטוס, אומנם הם יכולים לכתוב על זה תפילין, אבל לא עושים את זה, אלא כותבים על זה מזוזות, וממילא השיעור הוצאה נקבע לפי מזוזה ולא לפי תפילין. אז את הקושייה הראשונה תרצנו. הקושייה השנייה היא באמצע עמוד ב', והיא מברייתא שאומרת הלכה למשה מסיני שני דברים. הדבר השני שהיא אומרת זה על איזה צד של הקלף והדוכסוסטוס כותבים. אומרת הברייתא, תמיד כותבים על הצד שבו הקלף והדוכסוסטוס מחוברים אחד לשני. כלומר, בקלף, שזה השכבה החיצונית של האור, כותבים על הצד הפנימי, הצד שפונה לכיוון הבהמה. בדוכסוסטוס, שזו השכבה הפנימית שלו, כותבים על הצד החיצוני, הצד שפונה לכיוון הקלף, לכיוון החלק החיצוני של הבמה. זה הדבר השני שהברייתא אמרה, עוד מעט נשתמש בזה. הדבר הראשון שהיא אמרה, שמכאן הקושייה, זה שאומרת בפירוש, שתפילין כותבים על קלף, ומזוזה על דוכסוסטוס. אז הנה מפורש נגד רב, שאמר שגם תפילין אפשר לכתוב על דוכסוסטוס. זו הקושייה, ועונה הגמרה שתי תשובות. תשובה אחת כמו מקודם זה מילה אחת למצווה, כלומר מצווה מן המובחר זה באמת תפילין על קלף, אבל אפשר גם על דוכסוסטוס כמו שרב אמר. זו התשובה הראשונה, אבל התשובה הזו טיפה מסתבכת, כי הברייתא ממשיכה ואומרת שאם הוא שינה זה פסול, משמע שזה לא רק למצווה מן המובחר אלא ממש פוסל. אבל עונה הגמרא, גם זה לא קשה, כי אפשר לומר שכוונה היא רק לגבי מזוזה, ששם אם שינית זה באמת פוסל, אבל לגבי תפילין זה לא פוסל. אבל הגמרא לא נכנעת ועדיין מקשה שיש ברייתא שומרת על הברייתא הזאת, שאם הוא שינה זהו וזה פסול, כלומר משמע שבין אם הוא שינה במזוזה ובין אם בתפילין, שניהם פוסלים. בניגוד לרב, עונה הגמרא, לא. גם זה וגם זה, כוונה רק לגבי המזוזה, ששם אסור לשנות, וברייתא מתכוונת שזה פסול בין אם הוא שינה וכתב מזוזה על קלף ולא על דוכסוסטוס, ובין אם הוא שינה וכתב על דוכסוסטוס, אבל על הצד הלא נכון, כלומר על הצד הפנימי של הגוף ולא על הצד החיצוני, בשני המקרים האלו זה פסול, אבל בתפילין אמנם עדיף על קלף, אבל אם הוא כותב על דוכסוסטוס, זה לא פסול, כמו שרב אמר. עד כאן התירוץ הראשון, הברייתא התכוונה רק למצווה מן המובחר. התירוץ השני זה בשליש התחתון של עמוד ב', וכאן אומרת הגמרא, אתה צודק, זה באמת קשה, אלא זה מחלוקת תנאים, וברייתא הזאת היא באמת נגד רב, אבל יש תנאים שבעדו. איזה תנאים? הגמרא מביאה שתי הצעות, את השנייה היא תדחה. הצעה הראשונה זה ברייתא שבה תנקמה אומר באמת שאם הוא שינה בזה ובזה פסול, אבל רבי אחא או רבי אחאי בר חנינה או רבי יעקב ברבי חנינה הוא מכשיר, ורב סובר כמותו. זו הצעה הראשונה. הצעה השנייה אומר רב פאפה שהתנא שרב כמותו זה תנא דבי מנשה, שאומרת בפירוש שאם כתבה על גביל, על קלף או על דוכסוסטוס, כשרה. עכשיו, במה מדובר שם? במזוזה, לכאורה ברור שלא מדובר, כי הרי מזוזה כותבים דווקא על דוכסוסטוס ולא על קלף או על גביל, אלא כנראה מדובר בתפילין, והנה אתה רואה שאפשר לכתוב תפילין לא רק על קלף, אלא גם על גביל וגם על דוכסוסטוס, אז הנה תנא שסובר כמו רב. זו הצעה השנייה, אבל גמרא דוחה את ההצעה הזאת, כי אפשר לומר ששם מדובר לא בתפילין ולא במזוזה, אלא בספר תורה. שאותה באמת אפשר לכתוב על שלושתם, ואין מכאן חיזוק לרב שאפשר לכתוב תפילין על דוכסוסטוס. בכל אופן, זה התירוץ השני שבאמת מדובר במחלוקת תנאים, ועד כאן השלב הראשון, בואו נזכיר, רב אמר בהתחלה שאפשר לכתוב תפילין לא רק על קלף אלא גם על דוכסוסטוס, הבאנו עליו שתי קושיות ותרצנו, ועכשיו אחרי שהוא ניצל מהקושיות, שמונה שורות לפני סוף עמוד ב', ננסה דווקא להביא ראייה לטובתו, וזה מברייתא שמדברת על מקרה שיש לי תפילין של ראש למשל שבלו, ואני לא רוצה לזרוק אותם לגניזה, אז אני פותח את הבית של התפילין ומוציא משם את הפרשיות של קריאת שמע וויה עם שמוע, ותופר אותם ביחד לפי רש"י, וכך אני בעצם יוצר לי מזוזה. האם זה מותר או לא? אומרת הברייתא, עקרונית זה יכול להיות מותר, אבל יש לנו כלל שמעלין בקודש ואין מורידין, וכיוון שתפילין זה קדוש יותר ממזוזה, זה אסור. זה מה שכתוב בברייתא, ויוצא מכאן שלולי הסיבה של מעלין בקודש ואין מורידין, זה היה מותר. אבל איך זה יכול להיות? הרי את התפילין כותבים על קלף, ואילו את המזוזה כותבים על דוכסוסטוס, אז איך אפשר לעלות על הדעת לקחת מתפילין למזוזה? אלא כנראה שכאן מדובר בתפילין שכן כתבו אותם על דוכסוסטוס, אז הנה ראיה לרב שגם תפילין, לפחות בדיעבד, אפשר לכתוב על דוכסוסטוס. זאת הראיה, אבל דוחה הגמרא, וכאן כל הסוגיה מקבלת איזושהי תפנית, עד עכשיו הנחנו שמזוזה ברור שכותפים רק על דוכסוסטוס, וכל הדיון היה על תפילין, האם אפשר רק על קלף, או כמו שרב אמר גם על דוכסוסטוס. עכשיו פתאום הגמרא מפילה פצצה ואומרת רגע, בעצם גם במזוזה יש את רבי מאיר שאומר שאפשר לכתוב מזוזה לא רק על דוכסוסטוס אלא על קלף, וממילא את אותה ברייתא שאמרה שעקרונית לולי הכלל של מעלין בקודש היה אפשר לקחת תפילין ולהפוך אותם למזוזה, אפשר להבין כמו רבי מאיר שבאמת מדובר בתפילין שכתבו אותם עם קלף, ואת הקלף הזה אפשר להפוך למזוזה, כי לפי רבי מאיר גם מזוזה אפשר לכתוב בקלף, וממילא כבר אין ראיה לרב, כי לא צריך לומר שהתפילין באותה ברייתא כתובות על דוכסוסטוס כמו שרב אמר, אלא הן כתובות על קלף. עד כאן כל הדיון בהבנה הראשונה של רב. שוב, רב אמר שאפשר לכתוב תפילין גם על דוכסוסטוס, הבאנו לב שתי קושיות ותרצנו, הבאנו ראייה ודחינו, ועכשיו שלוש שורות לפני סוף עמוד ב' אנחנו עוברים להבנה השנייה. וזה שאומרת הגמרא, השתא דעתית להכי, כלומר עכשיו שהגעת להבנה שבעצם יש דעה שגם מזוזה אפשר לכתוב על קלף ולא רק על דוכסוסטוס, אומרת הגמרא, אולי בעצם את רב אפשר להבין אחרת לגמרי מכל מה שהבנו. הרי רב לא אמר בפירוש שכותבים תפילין על דוכסוסטוס, הוא רק אמר דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, ואנחנו הבנו שלמה הוא התכוון, הוא התכוון שכמו שתפילין כותבים על קלף, אפשר גם לכתוב תפילין על דוכסוסטוס, ואז הסתבכנו עם הקושיות והתירוצים. עם הקושיות והתירוצים, אבל עכשיו מציעה הגמרא, אולי אפשר להבין אותו בדיוק הפוך, שבאמת תפילין כותבים רק על קלף, כמו שמשמע מהמשנה שלנו ומהברייתות שהבנו, ומה שהוא התכוון לומר שקלף ודוכסוסטוס הם שווים, זה לא לגבי תפילין, אלא לגבי מזוזה, שמזוזה אפשר לכתוב לא רק על דוכסוסטוס, אלא גם על קלף, כמו שבאמת אומר רבי מאיר, ואז כל הקושיות על רב נעלמו מעצמם, ובזה סיימנו את ההבנה השנייה של רב, והגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן ונסכם לרגע את מה שיצא לנו עכשיו, ואז נסכם את כל השיעור, אז יצא לנו עכשיו שספר תורה כותבים על שלושתם, גביל, קלף ודוכסוסטוס. תפילין, לפי ההבנה הראשונה ברב, לכתחילה כותבים על קלף, אבל אפשר גם על דוכסוסטוס, אפילו מזוזה, לכאורה זה דווקא על דוכסוסטוס. לפי ההבנה השנייה, להפך, תפילין זה דווקא על קלף, ואילו מזוזה זה על דוכסוסטוס, אבל אפשר גם על קלף, כמו שאומר רבי מאיר. עד כאן הסעיף השני של החלק השני של השיעור, כאמור נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון דיברנו על שיעור ההוצאה של אור, המשנה אמרה שזה כדי לעשות קמאה, ורב נחמן אמר שזה נכון בין אם זה אור מעובד כבר וגם לפני שהוא עובד, והגמרא הוכיחה את העיקרון הזה שהשיעור לפני שמשהו מוכן והשיעור אחרי הוא אותו דבר מתביעה של חוט, שהשיעור שלו זה רוחב סיד כפול, אבל גם המלאכות שמובילות לזה מלבן, מנפץ, צובע, גם שם השיעור של המלאכה זה כדי תביעת חוט של רוחב סיד כפול, זה רב נחמן, הבאנו עליו חמש קושיות, שלוש קושיות ראשונות היו על עצם העיקרון שהשיעור לפני והשיעור אחרי הם שווים משלושה שיעורי הוצאה, וזה שיעור הוצאה של סימני צבע, של זרונים ושל טיט, שבשלושתם אנחנו רואים שהשיעור לפני הוא גדול יותר מהשיעור אחרי, את כל זה תרצנו, וזה ששם דובר בדברים שזה תרחה להכין אותם בכמויות קטנות, אבל אחרי שמוכנות אז כן דוחים בשביל כמות קטנה יותר, באור לעומת זאת זה לא תרחה ולכן השיעור הוא דומה לפני ואחרי. זה שלוש הקושיות הראשונות. שתי הקושיות הבאות זה ממקורות שאומרים מפורש נגד רב נחמן ואולי נגד המשנה. קושיה אחת זה מעולה שאומר שאור שלא עובד בכלל, מה שנקרא מצא, השיעור שלו זה לא כדי לעשות קמאה, אלא כדי לעטוף משקולת, אז זה נגד רב נחמן, אבל עונה הגמרא, שם דובר באור שלא רק שלא התחילו לאבד אותו, אלא אפילו לא ייבשו אותו בכלל, ועל זה רב נחמן לא דיבר. קושיה הבאה זה ממשנה בכלים שאומרת שהשיעור הוצאה של אור זה 5 על 5 טפחים, וגם על זה עונים, שם דובר באור שבושל עד כדי שונייה קשה לגמרי, ומשתמשים בו רק למדרס, וגם על זה הרב נחמן לא דיבר. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו לדבר על שיעור הוצאה של קלף, כשבעצם באור שכותבים עליו יש שלושה מצבים, השכבה החיצונית נקראת קלף, הפנימית נקראת דוכסוסטוס, וכשהם שני ביחד זה נקרא גביל, ואמרנו שבאופן בסיסי מזוזה כותבים על דוכסוסטוס, תפילין על קלף וספר תורה על גביל, אבל אפשר גם על השניים האחרים, זה היה הקדמה, ובגמרא ראינו שני סעיפים, סעיף ראשון מה שיעור הוצאה של קלף, אז כיוון שעושים מזה תפילין, זאת אומרת המשנה שזה כדי לכתוב את הפרשייה הכי קטנה שבתפילין, שזה קריאת שמה, הגמרא הקשתה מברייטה שאמרה שקלף ודוכסוסטוס זה כדי לכתוב עליו מזוזה, שזה יותר גדול, קריאת שמה והיה עם שמוע, וענינו למסקנה שזה תלוי באיזה שכבה מדובר. בקלף, שזה נועד לתפילין, אז זה כדי לעשות את הפרשייה הקטנה של תפילין, כלומר קריאת שמה, בדוכסוסטוס, שזה מיועד למזוזה, אז זה כדי לכתוב מזוזה. זה סעיף ראשון. סעיף שני, אמרנו שבאופן בסיסי על קלף כותבים תפילין ועל דוכסוסטוס כותבים מזוזה. השאלה היא, האם אפשר גם הפוך? אז רב בא ואמר, דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, וראינו שתי הבנות. בהבנה הראשונה הבנו שהוא התכוון שתפילין אפשר לכתוב לא רק על קלף, אלא גם על דוכסוסטוס. על זה ראינו שתי קושיות וניסיון לסייע. קושיה הראשונה זה מהמשנה שאמרה שהשיעור הוצאה של קלף זה הפרשייה הקטנה של תפילין, משמע שבדוכסוסטוס השיעור של מזוזה, כמו שבאמת ראינו בברייתא מקודם, ותרצנו, הרי גם רב מודה שלכתחילה עדיף קלף, וממילא אנשים לא כותבים דרך כלל תפילין לדוכסוסטוס, וממילא שיעור ההוצאה הולך לפי מה שרוב האנשים עושים מקלף, שזה תפילין. הקושייה השנייה הייתה מברייתא שאומרת בפירוש הלכה למשה מסיני שתפילין לקלף ומזוזה לדוכסוסטוס, והבאנו לזה שתי תשובות. תשובה אחת, גם שם הכוונה היא רק לכתחילה, אבל בדיעבד אפשר תפילין לדוכסוסטוס, ואומנם הברייתא וגם עוד ברייתא אומרת שאם מישהו שינה בזה ובזה פסול, אבל תרצנו הכוונה היא לגבי מזוזה, ששם באמת אסור מזוזה על קלף, וגם כשזה על דוכסוסטוס אסור בצד שפונה לכיוון הגוף, אלא רק בצד שפונה החוצה. זו הייתה התשובה הראשונה. תשובה שנייה זה מחלוקת תנאים. מי התנא שסובר כמו רב? הצעה ראשונה זה רבי יחא, הצעה שנייה זה תנא דבי מנשה שאומר בפירוש שאם כתבה על גביל, קלף או דוכסוסטוס זה כשר, ומבינים שמדובר בתפילין, אבל דוחה הגמרא, לא, מדובר בספר תורה וזה לא... מדובר בספר תורה, וזה לא תנא שסובר כמו רב. בכל אופן, עדיין יש לנו את התנא הקודם, זה היה התירוץ השני לקושייה השנייה. אחרי הקושיות הבאנו ראיה לרב, מברייתא שאומרת שעקרונית, לולא הבעיה של מעלין בקודש ואין מורידין, היה אפשר לקחת פרשייה מתוך תפילין שבלו, ולהפוך את זה למזוזה, והרי מזוזה כותבים על דוכסוסטוס, אז מכאן שגם התפילין, עקרונית אפשר לכתוב על דוכסוסטוס, זו הראיה. אבל דחינו, לא, אולי הברייתא הזאת היא כשיטת רבי מאיר, שאומר שגם מזוזה, אומנם לכתחילה על דוכסוסטוס, אבל אפשר גם על קלף, וממילא אפשר לקחת תפילין שנכתבו על קלף ולהפוך למזוזה על קלף, ואין מכאן ראיה לרב שכותבים תפילין על דוכסוסטוס. כל זה היה בהבנה הראשונה של רב. אחרי זה, כיוון שכבר למדנו את שיטת רבי מאיר, אומרת הגמרא, אולי הכל הפוך. וכשרב אמר שדוכסוסטוס זה כמו קלף, הוא לא התכוון שאפשר לכתוב תפילין גם על דוכסוסטוס, אלא להפך, הוא התכוון שאפשר לכתוב מזוזה גם על קלף. וממילא כל הקושיות יורדות, ולסיכום אמרנו, תורה כותבים על שלושתם, תפילין לפי ההבנה הראשונה ברב לכתחילה על קלף, בדיעבד גם על דוכסוסטוס, אבל מזוזה רק על דוכסוסטוס, להבנה השנייה להפך, מזוזה על דוכסוסטוס אבל אפשר גם על קלף, ואילו תפילין רק על קלף. כל טוב.